אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אפצ'י נגד קורונה. צינון מפחית את הסיכוי לפתח תסמינים של קורונה. כך עולה ממחקר חדש, מיד כל הפרטים על הקשר המוזר בין צינון לנגיף המדובר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. המרוץ המדעי למיגור מגפת קורונה, העדכון שבועי. מדי שבוע אנחנו מעדכנים אתכם בכל הקשור לחיסונים ברחבי העולם, פיתוח נוגדנים, פריצות דרך מדעיות וכל מה שעשוי לסייע במיגור מגפת הקורונה. וגם מימן בדולר בדרך לאנרגיה ידידותית זולה במיוחד. חברת הזנק ישראלית זכתה בתואר החברה הטובה ביותר בתחרות הבינלאומית New Energy Challenge בשל פיתוח שמאפשר להפיק מימן בזול יחסית, מיד נבין איך. וגם בני 100 מזדקנים לאט יותר, הם מזדקנים כמו בני 70 ולא כמו בני 100, כך על פי מחקר בינלאומי שנערך באוניברסיטת חיפה יחד עם חוקרים מחול. וגם כעת ניתן לחבות את המחשב. היום יום הולדת 35 למערכת ההפעלה חלונות 95, Windows 95, מערכת ההפעלה ששינתה את העולם. מיד נבין מדוע. האורחות שלנו הן אלכסנדרה לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לנדב נוימן וליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. המרוץ המדעי למיגור מגפת קורונה, עדכון שבועי. מדי שבוע אנחנו מעדכנים אתכם בכל הקשור לחיסונים ברחבי העולם, פיתוח נוגדנים, פריצות דרך מדעיות וכל מה שעשוי לסייע במיגור המגפה. וכשאני אומר נעדכן, אני מתכוון לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
גם השבוע ענייני החיסונים וכו' טלטלו אותנו עם שלל ידיעות.
ממש, כן. היה שבוע מעניין, אין ספק. אני חושב שהדבר הכי מעניין היה הודעה של חברת אסטרזניקה מיום שני, שהם הודיעו שהם הכריזו על התוצאות הראשוניות בניסוי הקליני, בשלב השלישי של הניסוי הקליני. למעשה זאת כבר חברה שלישית שמדווחת על יעילות מסוימת של החיסון שלה. חברת אסטרזניקה, בניגוד, בשונה מהחברות הקודמות, עובדת על טכנולוגיה שהיא טיפה שונה, אבל דומה. מה שהם עשו, הם לקחו נגיף ממשפחת האדנווירוס. זה נגיף שגורם למשפחה של נגיפים שגורם להסתננויות. במקרה הזה זה נגיף שגורם להסתננויות אצל קופים, אצל שימפנזים. ועשו לו איזושהי מודיפיקציות שהוא יוכל עקרונית להדביק תאים שלנו, אבל לא להתרבות בתוכם. הוסיפו לו את אחד הגנים של נגיף הקורונה, הגן לאותו חלבון מפורסם שמאתר את את החלק החיצוני שלו, חלבון הספייק. הנגיף מדביק את התאים, מזריק את החומר התורשתי שלו, ואז התאים שלנו מייצרים את החלבון הזה, ובכך מעוררים את מערכת החיסון שתפעל נגדם. עכשיו, בניגוד לשתי החברות הקודמות, לפייזר ומודרנה, פה זו טכנולוגיה שהיא כבר נוסתה בבני אדם, יש כבר חיסון אחד כזה שפותח ואושר לבני אדם, אז מבחינה בטיחותית אנחנו יכולים להיות יותר רגועים, אבל היעילות שלהם לעומת זאת הייתה, איך לומר, ככה ככה. החברה הזאת
מעניין דיחה... למה?
אז זהו, למה עדיין לא ברור. זאת אומרת, הם מוציאו הודעה לעיתונות שהם מתארים את התוצאות שהממוצע של היעילות הוא 70%. עכשיו, בניסוי יש לך איזשהו תנאי אחד שאתה בודק, והוא נותן לך את התוצאה. ופה מסתבר שיהיו להם שתי קבוצות. אחת קבוצה קטנה שנתנה חצי מנה של החיסון במנה הראשונה, וקבוצה הגדולה יותר שנתנה מנה שלמה. ובאופן מפתיע, הקבוצה שקיבלה את החצי מנה, היעילות שם הייתה הרבה יותר גבוהה. זה נראה מוזר. וכשמסתכלים על התוצאות קצת יותר מקרוב, אז הקבוצה הקטנה הזאת, הקבוצה עם היעילות הגבוהה יותר, הייתה קבוצה יחסית קטנה, ולא ברור עדיין מה הסיבה, למה הייתה קיימת בכלל הקבוצה הזאת, אם זה במכוון או לא, אבל זה לא מספיק בשביל לקבוע יעילות עבור המינון הזה, וזה משהו ש... ממה שקראתי, הבורסה הגיבה אליו בצורה כזאת ש... בניגוד לשתי החברות האחרות, אז במקום שהמניה שלהם תעלה, המניה שלהם ירדה. זאת אומרת, הם למעשה הפגינו איזשהו חיסון שהיעילות שלו נראית פחות טובה משל השניים הקודמים.
אבל אפשר להסתמך באמת על הבדיקה הזו? באחוזים, אז נראה לי משהו ש...
זה בדיוק הקטע, זה תוצאות ראשוניות. זה עדיין לא מספיק בשביל לקבוע, הם צריכים עוד לצבור עוד סטטיסטיקות, זה גם מה ששתי החברות הקודמות עשו, הם הציגו תוצאות ראשוניות. אנחנו צריכים לחכות בסבלנות, שיצטברו עוד ועוד ראיות, סך הכל זה ניסוי די גדול, זה ניסוי של כ-30,000 בני אדם, צריך לחכות שיתקבלו יותר תוצאות, ואז אפשר יהיה באמת להעריך עם החיסון הזה, אם הוא, עד כמה הוא באמת יעיל, ואיך הוא ביחס לשני החיסונים האחרים, אבל יש לו כן יתרון אחד מאוד גדול, שזה חיסון שהאחסון והייצור שלו הרבה יותר זול לייצר אותו והרבה יותר קל לאחסן ולהפיץ אותו. לא צריך טמפרטורות נמוכות בצורה קיצונית, אפשר בטמפרטורה של קירור רגיל, גם הייצור שלו יחסית זול, גם המנה עצמה היא יותר זולה, וזה יכול להיות יתרון מאוד גדול במיוחד למדינות עניות יותר.
לגמרי, כמובן, זה תלוי גם ברמת היעילות, אבל מי יודע בבוא היום מה בשורה התחתונה תהיה היעילות של כל אחד מהחיסונים. אגב, החיסונים שאמורים להגיע לישראל הם של איזו חברה? כי אנחנו שומעים על הרבה חברות שהחיסונים שלהם יגיעו לכאן.
שוב, אז פה, אני, כמוך אני ניזון מהתקשורת. מה שאני קראתי זה שישראל חתמה במקור עוד באפריל, או מה הם חתמו עם חברת מודרנה. ועכשיו לאחרונה הם חתמו עם פייזר, וראיתי אתמול דיווח גם על אסטרזניקה. בסופו של דבר משרד הבריאות שלנו מפזר את הסיכונים שלו לאורך סל גדול של חיסונים, שזה דבר חכם לעשות.
תגיד, יהיה אפשר לקחת כמה חיסונים של חברות שונות, או שאני עכשיו מדבר על לוקסוס?
תראה, אני יודע שבשפעת יש כמה חיסונים שונים, שיש את החיסון לאף ואת החיסון ליד. סביר להניח שגם פה יכול להיות שהגיעו מנות מכמה חברות. אני לא יודע איך הולכים לחלק ולפזר את זה, אבל אנחנו נמצאים בשלב שיש מצוקה מאוד גדולה של מנות, אז מה שיגיע, מה שבא ברוך הבא.
וואו, ומה קורה עם החיסון הישראלי? אנחנו יודעים שאין תופעות לוואי, אבל לא יודעים עד כמה הוא יעיל, נכון? עד כה.
נכון, עוד לא יודעים, עוד מוקדם. זה חיסון זה ניסוי שהתחיל לפני פחות מחודש. אז חלק מהאנשים קיבלו את המנה הראשונה, ועכשיו צריך לחכות, לראות אם יש איזשהם תופעות לוואי, ובהמשך אפשר למדוד גם את היעילות של החיסון, אבל ממש עוד מוקדם לדעת.
וואו, טוב, כמו שאתה רואה את זה מהנקודה שבה אנחנו יודעים כרגע, אלה בשורות טובות בגדול, כי פורסמה השבוע ידיעה שאולי כבר בחודש הבא יגיעו לכאן כמה מאות אלפי חיסונים.
אם באמת, שוב, יש פה איזה אם גדול.
בהנחה שזה יאושר וכולי, לידי רשויות, אבל כבר מדברים על זה.
אני חושב שזה יאושר, אבל שום דבר לא סגור. אז אם זה אכן יאושר, אז זה משהו שאם יגיעו הרבה מנות, זה משהו שיכול להיות גיים צ'יינג'ר מאוד רציני לחורף הקרוב.
טוב, אני משער שבהתחלה זה לצוותים הרפואיים וכולי, זאת אומרת, תהיה איזשהו מדרג של מי יקבל את המנות, בהנחה שלא יגיעו... כל מיליוני המנות שאנחנו זקוקים להם.
האתגר הבא, יש באמת גם ברגע שיודעים שהחיסון הוא יעיל ובטוח, לשכנע אנשים לקחת אותו. זה גם עניין.
כן, זה אתגר לדעתך?
זה אתגר מהסיבה הפשוטה שבניגוד לחיסונים כמו חצבת או טטנוס או חיסונים שמאוד מאוד ותיקים, החיסון הזה הוא חיסון שהוא חדש, התחילו לפתח אותו לפני פחות משנה. התחילו לפתח הכוונה ברמה הבסיסית ביותר של למדו מי זה הווירוס ולהתחיל לעבוד עליו. אז יש איזשהו, תמיד קיים החשש הזה שיש איזו תופעת לוואי נסתרת שאנחנו לא יודעים עליה ושאנחנו נגלה עליה רק בעוד הרבה זמן. הסיכון לזה הוא מאוד מאוד נמוך, אבל החשש הוא מובן.
טוב, זה באמת מאוד מעניין, אבל אנחנו יודעים מה אפשר להרוויח מהדבר, מה אנחנו מפסידים, אנחנו עוד לא יודעים באמת, אבל...
נכון, ומצד שני, גם למחלה יש את הסיכונים המאוד לא קטנים שלה.
ודאי.
בסופו של דבר, כמו כל דבר בחיים, זה ניהול סיכונים.
לגמרי. טוב, אבל נסחת בנו תקווה. יש תקווה, ובאמת לראשונה אנחנו מרגישים שזה מתקרב.
אני לא האמנתי שכל כך מהר יצליחו להגיע לכמה חיסונים, אפילו לא לאחד.
וואו. טוב, תודה לך על העדכון הזה, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת.
ויש לנו את ג'ונסון וג'ונסון שמתקרבים, שאמורים לעדכן בקרוב, אז יהיה מעניין.
רגע, מתי יהיה העדכון שלהם?
לא יודעים, אבל סביר להניח שבשבועות הקרובים.
מעניין מאוד. טוב, תודה רבה לך, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה.
צינון נגד קורונה. צינון מפחית את הסיכוי לפתח תסמינים של קורונה. כך עולה ממחקר חדש, מדובר במתאם סטטיסטי ולא קשר סיבתי שהוכח, ובכל זאת, על פי המחקר שהתבסס על מאגר נתונים של 870 אלף מבוטחים בחברת ביטוח בריאות אמריקאית, והתפרסם בכתב העת המדעי Journal of Infection, הסיכוי שאדם שהיו לו תסמיני צננת יפתח תסמינים בעקבות הידבקות בקורונה יורד באופן מובהק בהשוואה למי שלא חלה בצננת. בשנים האחרונות אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה למחקר מדעי הנתונים בביו-רפואה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, דוקטור דביר הרן, שלום.
שלום, שלום.
אנחנו מדברים שוב על מתאם סטטיסטי, זאת אומרת שאין פה הוכחה לכך שהצננת מונעת את התסמינים של קורונה, אבל זה כך מבחינה סטטיסטית.
כן, המחקר הזה מוסיף עוד נדבך על רצף של מחקרים שפורסמו בחודשים האחרונים. אני בטוח שעשיתם על זה אייטמים בעבר, על החסינות צולבת, קרוס ריאקטיביות. אז מה שראינו בחודשים האחרונים זה שהזיכרון החיסוני שנוצר מצננת, מווירוסי קורונה אחרים שגורמים לצננת, הוא מסוגל להתמודד גם עם הקורונה החדשה.
אז זהו, זו השאלה. האם בהכרח אני צריך להיות חולה בקורונה אחרת, או שכל צינון איכשהו מעורר את מערכת החיסון, ואז היא כבר מוכנה באופן טוב יותר למתקפה?
זו שאלה מצוינת, והמחקר שלי מנסה קצת להתמודד עם זה. אולי אני אתחיל מההתחלה, וזה יסביר. אז אני לא הסתכלתי האם צננת, אני גם מבדיל בין הביטוי צינון לצננת, כי צינון זה סימפטום, צננת זה מחלה ויראלית. כולנו מכירים אותה וחולים בהרבה, אבל צינון יכול להיגרם גם מסיבות אחרות. כשאני הסתכלתי, אני יש לי גישה לדאטה רפואי מחברת ביטוח גדולה בארצות הברית, וחיפשתי מה מייצר את השונות הזאת בתגובה להידבקות בקורונה בין אנשים שונים. אנחנו מכירים את זה שיש סימפטומטים וסימפטומטים, ושאלה שאנחנו רוצים לענות עליה כבר הרבה זמן, ואנחנו מכירים חלק מהתשובות, כמו גיל, ככל שאנחנו מבוגרים יותר, אנחנו נוטים להיות לפתח תסמינים קשים יותר, מי שגברים, שזכרים, נוטים לפתח מחלה קשה יותר, ובגלל הגישה הזאת לדאטה הזה, אז חיפשתי איזה גורמים נמצאים מגדילים את הסיכון לחלות בקורונה, ואיזה גורמים מקטינים את הסיכון לחלות בקורונה, גורמים שמגדילים את הסיכון לחלות בקורונה, אנחנו גם נתקלנו בהם פה בהרבה מחקרים בחודשים האחרונים, כמו סכרת ולחץ דם ומחלות לב למיניהם והשמנה. והשאלה היא האם יש איזושהי מחלה שאנחנו חולים בה שמקטינה את הסיכון שנחלה בקורונה. והתוצאה החד משמעית במחקר הזה הייתה שאם חלינו ב-common cold, המילה העברית שאנחנו יכולים להשתמש בהם לצננת, מילה חדשה ש... ואחר זה נקרא, קראנו לי צננות. אז אנשים שפיתחו צננת בשנה שלפני הקורונה, נטו באופן מובהק מאוד לחלות, לפתח פחות תסמינים של קורונה. וזה מתחבר מאוד מאוד יפה, זה כמו ש... וזה מספצי סיפור הזה, כי זה מתחבר מאוד מאוד יפה באותה זמן שהבאתי למחקר הזה, עם המחקרים על קורס האקטיביות. אז כך עובד מדע, אנחנו מנסים לאסוף עדויות מהרבה מקומות, בהרבה דרכים שונות, והחיבור של כל העדויות האלה נותן, מתקף היפותזות. ואני חושב שגם המחקר שלי וגם מחקרים נוספים שפורסמו בתקופה האחרונה מציגים בצורה די ברורה שצננת, common cold, מקטין את הסיכון לעשות בקורונה. עכשיו השאלה ששאלת, האם זה באמת וירוסי קורונה אחרים, או עירור של מערכת החיסונית. זה קשה לענות מהדאטה שיש לי, כי אנחנו קשה מאוד להבדיל. יש מחקר שפורסם לאחרונה מהולנד, שהראה שבאמת אנשים שיש להם את הנוגדנים של הקורונות הישנות, הם מגיבו בצורה טובה יותר לקורונה החדשה. וזה כנראה לא שחור לבן. ערעור של המערכת החיסונית ייתן לך איזושהי הגנה כלשהי לתקופה מסוימת. חשיפה לקורונות הישנות ייתן לך הגנה חזקה יותר, וגם זה לא מוחלט. אתה עדיין עלול להידבק ולפתח תסמינים קשים.
זאת אומרת שלא נכון להידבק בכוונה בנגיפים דומים כדי לפתח איזושהי חסינות, אבל הפעם כשיש לי צננת, אז אני לא מזיל דמעה, אלא אומר, אולי זה סוג של תרופה לקראת הקורונה האמיתית.
טוב, אני לא פסיכולוג, אני חושב שזו שאלה שצריך לשאול פסיכולוג, אבל בהחלט נראה שהמערכת החיסונית שלנו מסוגלת להתמודד טוב יותר עם הקורונה החדשה, אם נחשפנו בעבר בתקופה האחרונה, וזו שאלה מה זה תקופה האחרונה, לקורונות האלה שגורמות
לחנות. נכון, שזו גם שאלה באמת, עד כמה, למשך כמה זמן הנוגדנים נשארים אצלנו וכולי, אבל בכל זאת, האמת שבכל זאת, הנתונים שעולים במחקר הזה, הם באמת מרתקים ואומרים משהו על מערכת החיסון.
אז אתם דיברתם אתמול, שיחה מרתקת עם חוקרת מארצות הברית, שדיברה על כך שהנוגדנים, הזיכרון החיסוני לקורונה החדשה, אפשר לפחות 8-9 חודשים, שזה אוכל
זמן. נכון, לפחות, כן.
בדאטה שלי, אני רואה שהאפקט המגן הזה של צננת, הוא נמשך לפחות 3-4 שנים, זה מתחיל לרדת קצת לקראת הסוף, ואני חושב שזה חדשות מאוד טובות לגבי היכולת של המערכת החיסון שלנו לזכור את החשיפה הזאת לקורונה, לגבי האפקטיביות של חיסונים.
אני מוכרח לומר שבים של ידיעות קשות על קורונה, זו ידיעה שהיא נוסחת אופטימיות ואומרת משהו על ההתמודדות של מערכת החיסון עם הנגיף, ובאופן כללי, התמודדות עם נגיפים. תודה לך על הדברים. ראש המעבדה למחקר מדעי הנתונים בביו-רפואה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, דוקטור דביר הרן, תודה לך.
יום טוב.
בני 100 מזדקנים לאט יותר. על פי מחקר בינלאומי שנערך באוניברסיטת חיפה, ופורסם בכתב העת Aging Cell, מבחינה גנטית קצב ההזדקנות של אנשים בני 100 ומעלה מועט, והאנשים האלה חוזרים להזדקן כמו בני 70. מי שהוביל את קבוצת המחקר באוניברסיטת חיפה הוא פרופסור גיל עצמון, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם דוקטור דניאל גוטמן מהחוג לביולוגיה של האדם וצוות חוקרים מאוניברסיטאות בארצות הברית, הולנד וגרמניה. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לגנטיקה ולאפיגנטיקה של הזקנה ואריכות חיים בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת חיפה. פרופסור גיל עצמון, שלום.
שלום לך, בוקר טוב.
ראשית, מה זה אומר להזדקן, ואז נבין מה קורה לבני 100?
טוב, אז אני אתן איזו הקדמה קטנה. אנחנו, ככל שאנחנו מזדקנים, או כלומר, מה זה אומר להזדקן? כל התהליכים בגוף שלנו מועטים, הם נעשים פחות פונקציונליים, פחות אפקטיביים, הכל פחות. זה נקרא להזדקן, עד שבשלב מסוים הגוף אומר די ואנחנו נעלמים, כלומר נפטרים. הסיפור של ההזדקנות, כל אחד מאיתנו מזדקן בצורה אחרת, כאלו מזדקנים לאט יותר, כאלו מזדקנים מהר יותר, יש כאלו שלא מזדקנים בכלל וכן הלאה וכן הלאה. ומה שהסיפור עם אותם בני 100, אם אנחנו משווים אותם לזקנים בני 70, אנחנו רואים שיש האטה אצלהם בהזדקנות, ולמעשה אותו מופע שציפינו שיהיה בגיל 100 הוא למעשה הרבה יותר טוב, והם מזדקנים למעשה כמו אנשים בני 70.
למה? מה יכול להסביר את העיכוב בהזדקנות או ההאטה הזו?
זהו שאלת המיליון דולר. זה בדיוק מה שאנחנו חוקרים, לא רק אני, ברחבי העולם כי יש כמה מרכזים, אבל יש לנו כמה תהיות וכמה ממצאים שמנסים להבין או מצליחים בקצת לחשוף את הסיפור הזה של ההזדקנות המועטת הזאת, ואחד מהם זה היה הממצא של המחקר האחרון.
אני מנסה להבין ברמה הגנטית, דיברנו על האטה וכולי, זה משהו שהוא קצת מטאפורי, אולי לא מטאפורי, אבל מה קורה לנו מבחינה גנטית, מה קורה לתאים שלנו כשאנחנו מזדקנים? יש איזה בעיות גנטיות, מוטציות יותר שמתרחשות להם בתאים? מנסה להבין מה זה אומר ברמה הגנטית.
ברמה הגנטית אנחנו רואים, אנחנו לא רואים את זה אצלנו, אבל אנחנו רואים את זה באורגניזמים אחרים, שבגנים שאינם מקודדים, או באזורים שאינם נמצאים במה שנקרא germ cell, תאי המין, כן, אנחנו רואים שיש הצטברות של שינויים, אתה קורא לזה מוטציות, הצטברות של מוטציות עם הגיל. וככל שהגיל עולה, המוטציות מצטברות, היא תחשבו על זה, אנחנו צריכים לעבור על מערכת כבדה ושלמה שצריכה לעשות בקרה של נזקים, וככל שאתה מתחלק יותר, אז נוצרים יותר מוטציות ב-DNA המקורי. ומה שאנחנו רואים את זה, שאצל אותם זקנים, אנחנו לא מוצאים את אותה עלייה בכמות המוטציות, מה שמראה שכנראה קצב ההתפתחות או יצירת המוטציות אצלהם, במיוחד בגנים שמחראים, במוטציות שקשורות למחלות, קצב ההצטברות שלהם הוא יותר איטי. וכנראה שזה גם אחד ההסברים למה הם מגיעים לגיל כזה מופלג. הסברים אחרים מדברים על זה שיש מן, שיש מנגנון שלמעשה עוצר גנים, שאנחנו קוראים גנים דליטריוס, כלומר גנים שמחוללים בעיות, גנים שהמוטציות שבהם יכולים לגרום להפיע מחלות, אז יש לנו איזושהי מערכת שלמעשה משתקת אותם, לא נותנת להם להתבטא, ולכן הם מצליחים לשגשג עד גיל 100. אז זה כאילו שתי מערכות, קודם כל אין מופע של אותה המוטציות, ושעתה של הופעות של מוטציות בעייתיות. הדבר השני זה כנראה שיש מערכת נוספת שאנחנו כרגע, שכתבנו עליה, ואנחנו כל פעם מוצאים אישושים אליה, ואנחנו קוראים לזה buffering mechanism, כלומר, מערכת נוספת שלא מאפשרת לגנים בעייתיים להתבטאות.
וואו, אבל בשורה התחתונה, כשהגענו לגיל 100, זה לא שאנחנו עכשיו חיים לנצח, נכון? יש כן הזדקנות, אבל היא מועטת.
נכון, נכון, נכון. תשמע, בני 100 הם, כמו שאמרתי בעבר, בני 100 הם ינוקות, אנחנו מצפים שהם יגיעו עד 120, אז יש להם עוד 20 שנה לחיות. אבל בעיקרון אתה צודק, אנחנו פשוט דוחפים כל הזמן את ה... את החלק השמאלי שלה, או הימני, או איך שתקרא לזה, של העקומה, ויותר ויותר, אז פעם חשבו ש-115 זה מה שנקרא הגלאסיל, תקרת הזכוכית, אבל אנחנו רואים יותר ויותר הוכחות לכך שזה לא, והסיוע העולמי אומר, מדבר על כמעט 123 שנה, ואנחנו נראה ב-5-10 שנים הקרובות אנשים שמגיעים ל-120, אפילו 125, וכן הלאה, אנחנו נמשיך לדחוף את העקומה הזאת. כמובן לא לכולם, אבל יהיו אנשים שיגיעו לגילאים מתקדמים.
לא, זה תמיד נראה שזה באמת נחלת חלקם של מעט, זו אליטה שנבחרת בצורה רנדומלית לגמרי, על ידי, לא ברור, על ידי הטבע.
זה גם כבר, זה לא מדויק, כי אם אני אתן לך רק מספר מאוד משמעותי, אם עד לפני 100 שנה דיברנו על 1 ל-100,000 איש מגיע להיות מען, היום אנחנו מדברים בין 1 ל-2,000. אז זה כבר מתקרב כבר לזה. עכשיו אם אתה בן 80 ואתה בבריאות טובה, הסיכוי שלך להגיע לגיל 100 מאוד גבוה. עכשיו זה רק בצד הטבעי. אני אומר שיש היום גם טכנולוגיות שמתפתחות וכבר לאט לאט מוחדרות למערכת, שבאמצעותם אפשר יהיה להגיע גם לגיל 150 ואפילו לגיל 200.
למד אותנו, איך אפשר? נו, אתה לא יכול לומר משפט כזה בלי לספר לנו מה קורה, מה מסתתר בבסיסו.
הרעיון בבסיסו אומר שבסופו של דבר יש מה שנקרא ננו-טכנולוגיה. היום יש לנו מה שנקרא רובוטים קטנים, או ננו-בוטים, רובוטים בגודל של ננומטר, שמסתובבים בדם ויחפשו כל מיני מקומות שבהם יש בעיות, תאים מוטנטיים או תאים בעייתיים או חסימות או כל דבר כזה. אתה תבוא אל הדוקטור, הוא יזריק לך את אותם ננובוטים, הם יסתובבו במערכת, יתקנו כל מה שצריך לתקן, ישפצו כל מה שמזדקן ולא ובעייתי, ובסופו של דבר יופרשו על ידי אותו אדם מאוחר יותר. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, יש לנו מה שנקרא הנדסת רקמות. אנחנו מדברים גם על מדבסות דור שלישי, שכבר באוניברסיטת תל אביב, לפני שנה כבר הצליחו להדפיס לב חדש. ברפואה כבר משתמשים בהדפסות של עצמות וכן הלאה. אז זה הדפסות. מדברים על הנדסת רקמות, אז רקמות אפשר להחליף, רקמות פגומות אפשר לשנות. אנחנו מדברים על העברה של השתלת איברים. אנחנו מדברים על איברים שאפשר לייצר אותם במעבדה ולהשתיל אותם בחזרה. המון 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 טכנולוגיות שנמצאות כבר בפתח של הרפואה, וברגע שהם יגיעו לידי האדם, כמובן בהתחלה לחלק העליון, מי שיכול to afford it, אבל יותר מאוחר, יש גם מה שנקרא, אם שמעת על הקריספר, כלומר הינדוס גנטי וכל מיני דברים כאלו, זה ייכנס וזה נכנס וזה לאט לאט יעבור גם לשכבות אחרות, ובסוף כולנו נוכל באיזשהו מקום להזדקן עד גילאים מאוד מופלגים.
למה לא? כמובן לרעתם של קרנות הפנסיה וכולי, אבל זו כבר בעיה שלהם, אולי של כולנו.
אז גם לזה כבר מוצאים פתרון. היום כבר מתחילים לדעת לאט את גיל הפנסיה. תחשוב שאם אתה חי עד גיל 100, אז אתה תצא לפנסיה בגיל 75, אז זה לא כל כך יהיה בעייתי לזה.
יש פתרון לכל דבר. האמת שנסחת בנו תקווה עם השיחה הזו, כי אנחנו חיים בעולם של הרבה מחלות, מחלות אוטואימוניות וסרטן וכו', ופתאום אנחנו מדברים פה על הערכת החיים וכו', אז זה באמת נותן תקווה ומעודד. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור גיל עצמון, מומחה לגנטיקה ולאפיגנטיקה של הזקנה ואריכות חיים בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת חיפה. תודה לך.
תודה לכם, תודה.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בהוכחה בדרך השלילה. אלימינציה. שלום למשה, לא לדוד, נשאר רק מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום, שלום.
יש גם במתמטיקה, זה נשמע לנו הוכחה בחיים בכלל, זאת אומרת, זה טריק לוגי שאפשר להשתמש בו בחיים בכלל, אבל זה גם נכון לגבי מתמטיקה.
כן, זה טריק לוגי מאוד מאוד שימושי, והוא מאוד שימושי במתמטיקה, וכדי להדגים אותו, בואו נפתח בחידה. בסדר? חידה כלילה. נניח שארבעה אנשים, ארבעה חברים, הולכים ללקט פטריות. ואנחנו יודעים בסוף, כשהם כתבו את כל הפטריות שלהם, אנחנו יודעים שכל אחד מהם כתב משהו, אחד לא חזר בידיים ריקות, והם חזרו עם תשע פטריות. האם בוודאות אני יכול לדעת ששניים מהם כתבו אותו מספר פטריות? זאת נשמעת שאלה, היא לא נורא מסובכת, סך הכל תשע, אפשר לבדוק, אבל זה המון עבודה, זה אולי זה כתב ככה וזה כתב ככה.
נכון,
כתב
יש
ככה
אפשרויות, וזה. נכון.
עכשיו צריך להתחיל, לשבת, אתה אומר, בסדר, נשבת זה רבע שעה 20 דקות, נעבור על כל האופציות, נראה אם נמצא האופציה שבה כל אחד, שבה שניים לא כתפו אותו דבר, אז כן, אם לא, אז לא. אז הטריק הזה של ההוכחה בדרך השלילה עוזר לנו לפתור את השאלה הזאת הרבה יותר בקלות. אני אומר כזה דבר, בוא נניח שזה לא נכון, בוא נניח שכל אחד כתב מספר אחר של פטריות. אחד חייב לכתוב פטריה אחת, זה הכי מעט שהוא יכול, נכון? אחר כך אם השני כתב משהו אחר, אז זה יהיה שתיים. השלישי 3, הרביעי 4, כבר הגעתי ל-10 פטריות.
נכון.
אז 9 פטריות, אין לי איך לחלק בין 4 אנשים שכל אחד כתב משהו ושאלה יהיו מספרים שונים. כי אם אני לוקח את 4 המספרים הראשונים הכי שונים, אז אני כבר עברתי את 9, אז זה לא יכול להיות.
נכון.
אז לא, זה מרגיש קצת לא הגון. לא הוכחתי שחייב, כאילו, לא הוכחתי שחייב להיווצר מצב ששניים מהם אותו דבר. אפילו לא דיברתי על אותו דבר. בשום שלב לא הראיתי ששניים מהם אותו דבר. אתה תשאל אותי איזה שניים כתבו אותו דבר, אני אגיד לך שאני לא יודע. אבל בזה שאמרתי, בוא נגיד שזה לא נכון, ואז ראינו שזה בלתי אפשרי. וזה מה שעושים הרבה מאוד פעמים. כשאתה לא יכול להראות במתמטיקה שמשהו הוא כן נכון, אתה מראה שלא יכול להיות שהוא לא נכון. וזה גם טריק טוב, זה גם טריק טוב לחיים, ואתה מנסה לשכנע מישהו שהוא טועה. אתה אומר, וזה קשה לך, כי לך תשכנע בן אדם שהוא טועה. אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נגיד שאתה צודק. נניח שאתה צודק. תראה אם אתה צודק, איזה מסקנות מטופשות ואביליות אנחנו מגיעים. אז אם זה לא הגיוני שאתה צודק, אז סימן שאתה טועה. לא מצאתי את הטעות בטיעון שלך. לא הראיתי איפה אתה טועה. רק הראיתי שאם אתה צודק, יש לנו בעיה. אז סימן שאתה לא צודק. אם אתה לא צודק, אז אתה טועה.
נכון. אוקיי, לפעמים זה גם מספיק, כמובן.
כן, כן. מבחינה לוגית, פה נכנס הבדל מאוד מאוד יפה. בין שכנוע במתמטיקה לשכנוע בחיים האמיתיים. הוכחות בדרך השלילה, מבחינה לוגית, כשמנתחים אותן, הן יציבות לחלוטין, אפס חורים, הכל בסדר, הכל תקין, זה הגיוני לחלוטין. איכשהו, כשאתה שואל, רגע, אבל האם זה משכנע, אז זה תמיד יוצר איזושהי תחושת אי-נוחות כזאת. אז אם בן שיחך הוא לוגיקאי, או שהוא מוכן לקבל עליו את כל חוקי הלוגיקה, אז הטריק הזה יעבוד טוב. אבל יכול להיות שאם סתם אתה רוצה לשכנע ככה את הציבור הרחב, בתור כלי עזר לפוליטיקאים למשל, אני לא בטוח שכדאי להם לזכור את שירותיו של מתמטיקאי שיתרגל אותם בהוכחות בדרך השלילה. לא, כנראה שזאת לא הדרך לשכנע את ההמונים להצביע לך.
מעניין, אבל יש, זו דוגמה מצוינת, הדוגמה שנתת באמת, אבל יש עוד מקרים, זה נשמע פשוט דוגמה מאוד ספציפית, אבל אני בטוח שיש עוד מקרים.
זה פשוט בכל מקום במתמטיקה. אחת ההוכחות הכי מפורסמות שהזכרנו בעבר בפינה הזאת, כשמחפשים מספרים אי-רציונליים, מספרים שאי אפשר לכתוב כמנה, כיחס בין שני מספרים שלמים, כמו פאי או כמו שורש 2, על פאי דיברנו, שזה לא באמת 22 שביעיות, אלא זה כמעט, אי אפשר למצוא שני מספרים. אז זה מאוד קשה להראות שאי אפשר למצוא שני מספרים כאלה. אז בדרך כלל הוכחות שמספרים הם אי רציונליים, אמרו, טוב בסדר, בוא נגיד שהוא רציונלי. בוא נגיד שיש שני מספרים שלמים, שאם אתה מחלק אותם, אתה מקבל בדיוק את המספר. ואז מראים שזה לא יכול להיות.
טוב, אכן נשמע שבאמת אפשר להשתמש בזה במתמטיקה, אבל למשל, אני זוכר שכשלמדנו הוכחה אינדוקטיבית או אינדוקציה וכולי, אז הייתה לזה ממש נוסחה וכולי. האם יש לך גיבוי נוסחתי במתמטיקה, סליחה על השאלה הזו, או שלא? עדיין משתמשים באותה לוגיקה.
אז זה שני דברים שונים. אינדוקציה זאת באמת צורת הוכחה מאוד מסוימת, שאולי נדבר עליה.
נזכיר שמוכיחים מקרה אחד, ואת המקרה אין פלוס אחת כזה.
מן הפרט אל הכלל, אבל מגיע לאינדוקציה, מגיע סיפור שלם משל עצמה. זה לא תמיד בביחד. לפעמים אינדוקציה משתלבת יפה עם הוכחה בדרך השלילה, לפעמים לא. אלה שתי צורות שונות, והאינדוקציה היא באמת הרבה יותר נוסחתית ושיטתית. הוכחה בדרך השלילה לא. אתה לוקח את מה שאתה מנסה להראות, אומר, בוא נגיד שזה לא נכון, וזהו, ומשם אתה לבד. משם אתה, זאת אומרת, הרווח היחיד שיכול להיות שיותר קל לך להראות שלא יכול להיות שזה לא נכון, מאשר להראות את את הטענה הישירה. לפעמים השלילה הכפולה הזאת איכשהו מקלה על למצוא את הנדיב המתמטי.
אולי זה נשמע מסובך למאזינות ולמאזינים, אבל זה משהו שהוא מאוד אינטואיטיבי.
כן.
זה חלק מהחיים שלנו גם בלי שנתכוון לך.
הדוגמה הכי פשוטה, או אחת הדוגמאות שאני, זה הביטוי הפתגם העממי הידוע, לך תוכיח שאין לך אחות. להוכיח שאין לך אחות זה קשה. אבל להוכיח את זה בשלילה, זה יותר קל. בסדר, בוא נניח שיש לי אחות, איפה היא? היא לא נמצאת. בסדר.
אז אין לי.
אז זהו, אוקיי. אז אין לי.
הצלחת להוכיח שאין לך אחות. אוקיי, תודה לך על הדברים, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בשירה ופמיניזם. שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום לך דודו.
בואי נדבר על הקשר בין שירה לבין פמיניזם.
זה קשר מאוד מורכב ומאוד מעניין, ולמעשה אני יכולה לדבר על זה כמה פינות, אבל אני אקח את זה כנקודת התחלה, את סוף המאה ה-16 לתוך המאה ה-17, כי אז יכולת השירה הופכת להיות מפתח באמת ייחודי לפתיחת הדלת של נשים אל עצמאות והכרה ביכולות שלהם. ואני אזכיר את הנקודה הזו כי הדלת שחסמה אותם הייתה באמת מאוד כבדה ומאוד עבה.
למה? ספרי לנו על הדלת הזו, כי אנחנו יודעים שביהדות יש טענה שאסור לשמוע שירת נשים לגברים וכו', מה שעשוי להגביל אותן וכו', אבל שוב, זו גם תולדה של פרשנות ויש לזה מחלוקת שלמה. מה גרם לנשים להיות מודרות מהזירה הזו?
אוקיי, זה באמת נורא מעניין, ואולי זה באמת קשור גם למה היהדות ימצא את הגישה הזו. באותה תקופה, 95% מהנשים באירופה נולדות ומתות ללא השארת שום חותם בהיסטוריה. 5% נותרים, הם בנות אצולה, הם כן מצוירות, הם כן מוזכרות, הם גם ידעו קרוא וכתוב, אבל כל שאר אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, הם לא יכלו להשאיר שום סימן שהם בעצם היו קיימות, וכמובן גם לא היה להם מספיק, לא היה להם רכוש בכלל, כדי להשאיר צוואה. וזה באמת פרי אידיאולוגיה מצב העניינים הזה, כי ההוגים הגברים ניסו למצוא איזשהו הסבר רגיוני ומוצדק לנחיתות הכללית של נשים. אז לפי ההוגים, נשים הן לא הגיוניות, הן היסטריות ומרגשניות. אבל למה? כי הן נחשבות לגברים מעוותים. בתהליך הייצור של אישה לא היה מספיק חום או אנרגיה כדי לדחוף את איברי הרבייה שלהם מחוץ לגוף. אז הן פגומות.
רגע, מעניין, מהי התיאוריה הזו? למרות שהיא באמת מזכירה תיאוריה דתית, נכון?
נכון, נכון.
מה שנוצר בהתחלה זה הגבר.
כן, זה איכשהו נשמע הגיוני לגברים שחשבו את התיאוריה הזו. לא היה מספיק אנרגיה.
זה גרסה תיאולוגית, כן.
כן, אני לא יודעת אם תיאולוגי, זה אפילו אנשי אולי רפואי. לא היה, יש את העניין של המרות, המרה השחורה, המלנכוליה. אני לא אכנס לכל הרפואה והמחשבות הפילוסופיות של איך גוף האדם פועל בתקופה, אבל הם, לפי התיאוריות של אז, לא היה מספיק חום או אנרגיה. נשים הן קרות ורטובות, אין להן מספיק חום ואנרגיה כדי לדחוף את דברי הרבייה מחוץ לגוף, ומכיוון שהן פגומות ככה, מהטבע, הן שואפות להתאחד עם המושלם ועם הגברי, וזה אומר שהן יצריות יותר. הן רוצות יותר את הגבר, ולכן הן מסוכנות יותר. ואסור לתת להן השכלה, כי אז הן תהיינה רק ארמומיות יותר. ואסור לשכוח שחווה היא זו שהביאה את החטא הגנון לעולם. אז באופן כללי באותה תקופה, נשים נחשבות חלשות יותר, גם פיזית, גם מנטלית, גם אינטלקטואלית, וכמובן גם מוסרית. עכשיו, אם זה ככה, אז כמובן שאסור לתת לנשים לא מעמד משפטי ולא אזרחי, ואסור להם לקבל איזושהי הכשרה מקצועית לקבל, לא השכלה, והן נחשבות לרכושו של הגבר, של הבעל או של האב, ויש להם תפקיד מאוד ברור בתחום המשפחה. כל התפקידים שיש לה מצטמצמים לתחום המשפחה, היא לא יכולה להשאיר חותם, חיובי בתחום הציבורי, אלא אם כן היא נזירה, באותה תקופה באנגליה גם אין מנזרים, אבל היא יכלה להשאיר אותם שלילי, היא יכלה להיות מחשפה, או פושעת אחרת. כמובן שהיא יכלה להיות מנעד מצומצם מאוד בין נזירה ו-180 מעלות, יכלה להיות גם זונה, אבל יותר אופציות מזה לא היה לה. היה קשה מאוד להשאיר אותם חיובי, וכמובן שזה אומר לא עצמאות, לא כלכלית, לא חברתית, שלא לדבר על פוליטית. אני מסבירה את כל הרקע הזה כדי להבין שזהו סוג של נס, שיכולת השירה היא זו שאפשרה לפתוח את הפה, תרתי משמע. עכשיו, אני אומרת תרתי משמע, כי באנגליה של באנגליה הפוריטנית, הנוצרים הקווייקרים, גם המציאו מין מתקן, מין כלוב ברזל לראש, עם מתג לפה כמו לסוס, שבעל היה מלביש על אשתו, ומוליך אותה ברחוב כסוג של עונש, אם היא בכלל דיברה בציבור. אם היא דיברה יותר מדי, הוא היה פשוט שם לה את זה על הראש, ומוליך אותה, להראות...
מה עבר על האנושות בראש שהגיע לכל מיני דברים? באמת, מה עבר לא מבין את זה.
אבל זה גלים.
אני מבין שאפשר לשפוט היסטוריה ותרבות וכו', ובכל זאת, מה קורה?
אז אני רואה, כמובן, זה גלים כאלה וכאלה, כי אז אחרי התקופה הזו מגיעה האירופה של המאה ה-17, מאה שמשתחררת מהדיפוי הפוריטני הזה, ומתווה את הדרך לעיסוק מקצועי בכל מיני דברים, בעיקר באומניות ובמוזיקה. כלומר, נוצר הבדל בין מוזיקאים חובבים למקצועיים, המקצועיים מקבלים כסף ומאצילים שרוצים להתפאר בכישורים הייחודיים של המוזיקאים שלהם, והם צריכים לעבוד ולשכלל בצורה מקצועית את הייחודים, את הכישורים שלהם, וזה מה שמאפשר את הפתח הצר לנשים להתבטא ולצאת, ובעיקר יכולת השירה, שמבחינת אזור הטבע אין תחרות עם גברים. אני כן הזכרתי בזמנו את הקסטרטיה ומללים באיטליה, אבל זה רק נוגע בעיקר בתקופה הזו למוזיקה הכנסייתית, כי נשים לא הושרו עדיין, לא הורשו להם לשיר בכנסייה, ואז הגיע לעולם הייצור המלות של הקסטרטי, אבל... אני מתייחסת למוזיקה חילונית בחצרות של האצילים, ואחד הנושאים שהעסיקו אז בתקופה הזאת ההוגים היא מיניות דווקא כן, וכל מה שקודם דוכה עכשיו יוצא בפרץ של יצריות, ולכן נשים מורשות לעלות על הבמה ולהיות אובייקטים של תשוקה. זה נחשב ענין לחקור את זה. ובכל חצר של הרמון יש כן תהיה איזושהי זמרת. הזמרת הידועה ביותר של התקופה, או אפילו הראשונה, היא שזכתה למעמד ולזכור, היא ויטוריה קונצ'ריני ארכילי, שנולדה ב-1550, והיא נחשבה לזמרת הנפלאה ביותר של תקופתה, והוא עסקה בשכר בחצר הארמון של הנסיך פרדיננד דה מדיצ'י בטוסקנה, והתיאורים מדגישים את היכולות הווירטואוזיות שלה ואת השליטה שלה בכל. ואני רוצה, כמובן שאין לנו הקלטות מהתקופה, אבל יש לנו כן דרך להבין את היכולות שלה, דרך המוזיקה שנכתבה עבורה, היא נישאה למלחין בשם אנטוניו ארכילי, וגם מלחינים מהתקופה כתבו לה, ואני רוצה שנשמע עכשיו את דלה פיואלטה, שמושר על ידי אמה קרקבי.
נשמע מוסיקה כנסייתית, נכון?
לא, זה לא כנסייתי דווקא. הטקסטים מאוד מדברים על מיניות ומדברים על אהבה ומדברים על התאחדות ומדברים על...
כי אני לא מבין את המילים.
כן, המילים מאוד מאוד יפות. ומה שמעניין זה שכל הסלסולים המופתיים האלה שהם באמת פנטסטיים, היא לא איבדה את המתיקות הטבעית של הקול שלה בעזרת הטכניקה שהמלחינים ושהיא עצמה הצליחו לסגל. וזה מביא אותי לזמרת נוספת, כי בהתחלה רק בנות משפחה של גברים מוזיקאים יהודיים בעצמם הורשו לעסוק במוזיקה בציבור.
אז רגע, אבל איך זה התחיל? איך הדבר הזה פתאום פרץ? איך תקרת הזכוכית נפרצה פתאום?
אז זהו, שזה לא פתאום, אלה דברים של תהליכים. כי כאמור, התקופה הזו היא נחשבת ענינה יותר, והרצון לחקור את המיניות ואת כל הדברים שדוקרו קודם נחשבו לסימן של קדמה ושל ענינות. ולכן חצרות האצילים מעסיקים מה שקודם אולי נחשב אסור, הם רוצים להראות קדמה. אז הם כן מעסיקים נשים, אז בחצר של פרארה יש אנסמבל של נשים. מה שמעניין, אולי המעבר מלהעסיק נשים שישיר בציבור, זה שהן גם מורשות לשיר סוף. וברגע שהן מורשות לשיר סולו, והוויטוריה היא אחת הראשונות שהיא יצרה לה את השם כזמרת סולנית, לא היה זה קודם. זה מוביל גם לז'אנר נוסף, לאופרה. כי באופרה שרים סולו, קודם לכן שרו, או בכנסייה, או בחצר של האציל, אבל רק באנסמבלים, רק יחד. לא היה דבר כזה זמרה סולונית, זה לא היה דבר שהיה מקובל. ועם התקופה הזו כן מחפשים חי ומסעיר ומתקדם, ונשים כן מורשות לשיר לאט לאט, כי בהתחלה באמת רק בנות משפחה של גברים מוזיקאים שהם בעצמם מוזיקאים הורשו לשיר. כי אם כבר הן הורסות את השם של המשפחה, אז לפחות שיהיה כבר הרוס מראש, זאת אומרת הם מוזיקאים. זה לא שמישהי שהיא בת של סנדלר הולכת לשיר, אבל הן פתחו את הדלת. הן זכו לכזאת תהילה והפכו להיות סלבס של הזמן, שהם פתחו את הדלת לעוד נשים שלא באו ממשפחות של מוזיקאים. ומה שמעניין זה שמכל המעמדות, גם שיכולת דרך היכולות הטבעיות שלך לקבל מוביליות חברתית. אני רוצה פעם באה לדבר על זה באנגליה, איך שבאמת מזמרת את הופך להיות הפילגש של המלך, אבל אני רוצה שנשמע מוזיקה של פרנצ'סקה קצ'יני, שהיא הייתה בת של ג'וליו קצ'יני, שהיה הזמר ומלחין ומורה נודע על פיתוח קול, שנחשב להביא טכניקת הבלקנטו, הטכניקה שאפשרה את כל המאפיינים של שירתה של ויטוריה ארכילי, ועד היום של אמה קירקבי, שהיא זמרת נפלאה. זו שיטת הפקה קולית נכונה שעוברת ממורה לתלמיד, וגם אני, לשמחתי, נמנית על השושלת הזו. אבל באותה תקופה זמר היה גם מורה וגם מלחין, ופרנצ'סקה קצ'יני הייתה גם זמרת, וגם מלחינה, והיא הועסקה בחצר של דמדיצ'י בפירנצה כזמרת וגם מורה וגם מלחינה, והייתה מוזיקאית בעלת השכר הגבוה ביותר בזכות הווירטואוזיות והמצוינות האומנותית שלה. אנחנו נשמע יצירה של ברברה סטרוטי, שכבר בגיל 15 הוכתרה לזמרת וירטואוזית ומוזיקליות שמימית, והיא הייתה בת בלתי חוקית, זאת אומרת ממעמד מאוד נמוך של משורר שהכיר את הכישרונות שלה, וכבר בגיל 16 הוא פרסם שירים שהיא כתבה שהם עדות לוירטואוזיות השירתית והווקלית שלה. אז בוא נשמע חלק קטן מהיצירה כסיפארי, מה לעשות אם הכוכבים עצמם אינם מרחמים על לב חולה אהבה. באמת נפלא לדעתי שאנחנו יכולים לשמוע זמרת עכשווית, מריאנה פלורס, שרה את היצירות האלה של ברברה סטרוטי במובן מאליו שהיא יכולה לשיר. זה לא היה מובן אז שהיא יכולה להשמיע את עצמה. אבל בכל אירופה הפריחה הזו של מוזיקה בחצרות הצילים פתחו אפשרויות מקצועיות לנשים, בדגש על מקצועיות, לא בזכות המעמד, לא בזכות המשפחה שהן נולדו אליה, לא בזכות יופיין ולא בזכות הבעל שלהם או הילדים, גם לא כנזירות, כלומר מתוך הימנעות, וגם לא כפילגש או גרוע מזה. עולם המוזיקה ובעיקר השירה נתן הכרה בזכות שלהם, ביכולות שלהם ובזכויות שלהם להבעה וליצירתיות ולעצמאות. ולמה שירה זה כל כך חשוב? כי בשאר המקצועות, כמורות או נגניות, הן יכלו לדחוק את רגלי הגברים, ולכן הם עדיין היו יוצאות דופן. אבל בתחום השירה זה מפתח ייחודי, כאמור, לפתוח את הדלת הזו, תקדים היסטורי שלמעשה השפיע על המעמד והזכויות של אנשים במאות הבאות.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה לך.
תודה לך.
שיטה חדשנית שעתידה להוביל לפיתוח טיפולים ממוקדים בהפרעות נוירולוגיות מגוונות פותחה על ידי חוקר מהאוניברסיטה העברית. מדובר בדוקטור היתם אמל, שכבר נמצא איתנו על הקו, ראש המעבדה לנוירואומיקה, מעבר אותות ורפואה תרגומית בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. הוא פיתח שיטה שמבוססת על ספקטרומטריית מסות. אל תיבהלו, מיד יסביר לנו מה זה אומר. שיטה שמאפיינת חומרים לפי המסה שלהם ומאפשרת לזהות חלבונים שעברו שינוי, ובעזרתה כבר הוא הצליח להגדיר מספר הבדלים במוח שמקורם במין ובגיל שלא היו ידועים קודם לכן. הדברים חשובים בהבנת המנגנונים שגורמים להפרעות כמו אלצהיימר, אוטיזם, מחלות נוירולוגיות נוספות. הדברים פורסמו בסיינטיפיק ריפורט וביומדיסנס. מדובר בשני מחקרים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור היתם אמל, ראש המעבדה לנוירואומיקה, מעבר אותות ורפואה תרגומית בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום רב לך ולכל המאזינים.
ראשית, למד אותנו מה זה נוירואומיקה. נוירו זה עצבי, ומה זה אומיקה?
אז בעצם ספציפית אנחנו עובדים על פרוטואומיקה, ופרוטואומיקה, כשאתה מסתכל, אם אנחנו חוקרים אזור ספציפי במוח, אז אנחנו לא מסתכלים על חלבון אחד, אלא כל מערך החלבונים שנמצא באזור הספציפי שאנחנו חוקרים. אז כשאנחנו מדברים על פרוטואומיק, זה טכנולוגיה שבעצם דרך אנליזה של מס ספקטרומטריה אנחנו יכולים לזהות מאות ואלפי חלבונים בבת אחת, להסתכל על הרמות שלהם ולבדוק האם יש עלייה או ירידה של רמות החלבונים, ואז לבדוק האם זה קשור לפתולוגיה או לא.
אז אוקיי, אז בוא באמת תסביר לנו, אם תוכל להסביר לנו את הנקודה הזו, ספקטרומטריית מסות. מסות זה אומר שמה שאפשר לזהות באילו חלבונים מדובר על פי איזשהו מכשיר או צורת מדידה, צורת התבוננות?
בדיוק, אז מכשיר בשם מס ספקטרומטרי הוא מכשיר שמזהה חלבונים לפי המסה שלהם. אבל הטכנולוגיה שאני ועוד חוקרים אחרים ב-MIT, שהייתי בבוסטון, פיתחנו, זה טכנולוגיה שמזהה חלבונים שעברה מודיפיקציה ספציפית על ידי מולקולה בשם נייטריק אוקסייד. כלומר, לפי, תוך שימוש בספקטרומטריית המסות, אנחנו יכולים לזהות חלבונים שעברו מודיפיקציה על ידי נייטריק אוקסייד. ולמה זה חשוב? אנחנו יודעים שהמודיפיקציה הזו, שקוראים לה S-Metrosylation, יכולה לגרום לתת פעילות של חלבונים ספציפיים, שיכולים לגרום לפתולוגיה או למחלות נוירולוגיות. וכבר לפני הפיתוחים שהזכרת בהקדמה שלך, אנחנו כבר פרסמנו על הקשר בין S-Metrosylation, nitric oxide, ואוטיזם, וזו הייתה העבודה הראשונה שאני הובלתי, שהראתה קשר.
אם תוכל להסביר לנו באמת גם על המחקר ההוא, אנחנו נשמח. אז מה הקשר בין אותה המולקולה לבין אוטיזם?
אוקיי, אז ההיפותזה, ההיפותזה המדעית ששמנו לעצמנו, היא שבעצם, אז כמובן בוא נתחיל מכך שאוטיזם מאות ויותר מאות של מוטציות יכולות לגרום לאוטיזם. אנחנו ספציפית עבדנו על מוטציה אחת בשם שיינק 3, והמוטיביישן, המוטיבציה לחקור נייטריק אוקסייד ומודל ספציפי של שיינק 3, הוא זה ששיינק 3 קשור להומוסטזיס של קלציום. אז אמרנו, אם יש מוטציה בשיינק 3, אז יהיה עלייה בקלציום בתוך התא, ועלייה בקלציום בתוך התא יכולה לגרום לעלייה בפורמיישן של נייטריק אוקסייד. ומפה בא הקשר או המוטיבציה בעצם לחקור נייטריק אוקסייד עם אוטיזם. ואכן, כשחקרנו את המודל העכברי של אוטיזם, ראינו באמת שיש עלייה סיגניפיקנטית של נייטריק אוקסייד במוחות של עכבר. וכרגע בפקולטה לרפואה, קבוצת המחקר שלי מובילה כל מיני טיפולים פרמקולוגיים לנסות לטפל בפינוטיפ האוטיסטי אצל עכברים.
הספציפי הזה, עכשיו בוא נדבר על המחקרים שעוסקים בהבדלים בין המינים והבדלים בגילאים השונים שקשורים לאותה שיטה שמתבוננת בחלבונים ומצליחה להבחין ביניהם על פי המסה?
כן, אז נתחיל במחקר הראשון שהוא, המוטיבציה שלו הייתה כמובן ש רוב המחקרים לטיפול במחלות פסיכיאטריות נעשות גם במחקרים הפריקליניים וגם הקליניים על סחרים. ולפעמים יש סיבה לזה, לפעמים אין סיבה. למשל באוטיזם, השכיחות אצל סחרים היא פי ארבע של נקבות, ולכן רוב המחקרים נעשים על סחרים. אבל אני אומר דבר אחר, אני אומר שגם אם השכיחות אצל נקבות היא נמוך, או השכיחות נמוכה, אז בכל מקרה צריך לטפל בעניין הזה ולחקור את ההבדל בין המינים, כדי לבדוק פוטנציאל של מתן תרופה שונה לזכרים לעומת נקבות. אז מה שעשינו, לקחנו עכברים wild type, כלומר עכברים שאין להם שום מוטציה, עכברים בריאים לגמרי, ועשינו דבר מאוד פשוט, חקרנו את ההבדלים הביוכימיים בין מוח של עכבר זכר לעומת נקבה, וספציפית בדקנו האם נייטריק אוקסייד והמודיפיקציה של נייטריק אוקסייד משתנה בין המינים, וכמובן מצאנו הבדלים סיגניפיקנטיים בין שני המינים, שכנראה יפתח לנו כיווני מחקר עתידיים על הבדלים בין זכרים לנקבות, כשאנחנו מדברים על הפרעות נורולוגיות כמו אוטיזם ואלצהיימר.
וואו, עכשיו בוא נדבר על גיל שונה. את אותה, לאותה מסקנה הגעתם כשבחנתם מהקבוצות גיל שונות?
אז העבודה השנייה בעצם גם נעשתה על עכברים, והמטרה הייתה לחקור דווקא אספקט אחר של הזדקנות. רוב המחקרים בהזדקנות חוקרים בעצם גילאים בעצם זקנים, אוקיי? בוא נגיד עכבר בגיל 6-8 חודשים, זה נחשב ל-aged mice, או עכבר זקן. אני רציתי לחקור שאלה אחרת, איך המוח של עכבר צעיר משתנה לעומת עכבר בוגר? ואם אנחנו מתרגמים את זה לבני אדם, איך הביוכימיה במוח של ילד בן 10 משתנה לעומת גבר בין 30, בין 30 עד 40. וגם פה מצאנו שנייטריק אוקסייד משתנה בין שני הגילאים האלה, למרות שאין פתולוגיה. אוקיי? למרות ופה עוד פעם אנחנו חוקרים עכברים בריאים לגמרי, מצאנו שיש הבדלים, וכמובן העבודה הזו, המטרות הטיפוליות שמצאנו, החלבונים שמצאנו, יכולים להוות מטרות תרופתיות עבור בעיית ההזדקנות באופן כללי, כל השינויים המולקולריים שמלווים להזדקנות.
וואו, עכשיו, שאלה לסיום, אותה שיטה שהזכרת, ספקטרומטריית מסות, זה משהו שמאפשר להתבונן רק בחלבונים במוח, או שבאופן כללי אפשר להשתמש בשיטה הזו כדי לראות, להבחין בין חלבונים שונים, או שינויים בחלבונים וכו'?
לא, ספקטרומטריית מסות היא שיטה שאתה יכול להבחין גם חלבונים, גם מטאבוליטים, גם DNA, גם RNA. ספציפית, כמו שהזכרתי בתחילת הרעיון, אנחנו עושים פרוטואומיקה, תוך שימוש בספקטרומטריית מסות, לזיהוי חלבונים ושינויים של חלבונים על ידי נייטריק אוקסייד, וגם על ידי פוספורליישן.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אייטם עמל, ראש המעבדה לנוירואומיקה, מעבר אותות ורפואה תרגומית בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה לכם, תודה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בקצב החיים של בעלי החיים הנודדים ביחס לאלה שאינם נודדים. שלום לביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ורד שפירה, שלום.
בוקר טוב.
יש קשר בין העובדה שבעל חיים נודד לבין קצב החיים שלו, וגם מה זה אומר קצב חיים?
אז מה זה בכלל אומר? אז קודם כל, כשהעונות מתחלפות, בעלי חיים נודדים, ואת זה אנחנו יודעים כבר אלפי שנים. כשאומרים נדידה, מדברים על קבוצות מאוד גדולות של בעלי חיים, שעוברים מרחקים גדולים מאזור מחיה אחד לאזור מחיה אחר, והם עושים את זה בזמנים קבועים במהלך השנה, כלומר, זה לא הגירה, שהם עוברים לגור במקום אחר ונשארים שם, אלא באמת חוזרים לנקודת המוצא שלהם, ויש מהן מחזוריות כזאת של נדידה. ואנחנו רואים נדידה, גלי נדידה מאוד מאוד גדולים, בהרבה מאוד בעלי חיים, פשוטים, מורכבים, יש דגים נודדים, חרקים נודדים, ציפורים נודדות כמובן, ואפילו יונקים נודדים. והסיבות לנדידה הן בדרך כלל כדי למצוא אזור שיש בו יותר מזון, שיש בו תנאים יותר נוחים, לפעמים למטרות רבייה, כדי להגיע לאזור שבהם המין הזה מתרבה. ובגדול אפשר לומר שהנדידה נעשה כדי לשפר את הסיכוי שלך לשרוד ולהעמיד צאצאים, שזאת מטרת העל של כל היצורים החיים. והקצב חיים הזה שאנחנו מדברים עליו, זה מתייחס למאמר שיצא בשבוע האחרון, ובו החוקרים במחקר הזה ניסו להבין אם יש הבדל בקצב החיים הזה שדיברנו עליו, עבור בעלי חיים דומים, שיש בהם מינים שהם נודדים, ומינים אחרים שהם לא, אבל מדובר בבעלי חיים שהם מאוד קרובים אחד לשני.
אז אפשר להשוות.
נכון, כי בטבע תמיד אנחנו מדברים על איזשהו טרייד-אוף, על איזשהו מחיר שאתה משלם. כמה אני משלם לעומת כמה שאני מקבל. כי מינים שלא נודדים, כאלה שנשארים מאחור בתנאים קשים, התנאים נעשים קשוחים יותר, אז הם התפתחו את המתאמות לסביבה, שעוזרות להם לשרוד בתנאים הקשים יותר שמגיעים ממזג האוויר הקשה. והם משלמים על זה מחיר. המחיר הזה הוא קושי לשרוד בסביבה שהיא פחות מפנקת. אבל מצד שני הם חוסכים את ההתמודדות עם הנדידה. ואילו בעלי חיים שנודדים משקיעים המון בנדידה, אבל הם מקבלים בתמורה סביבת מחיה נעימה יותר במקום שאליו הם נדדו. כך שהחוקרים ציפו לראות איזשהו חותם פיזיולוגי, איזושהי עדות לכך שההחלטות האבולוציונית האלה בעצם השאירו במין הזה, כמו למשל אורך החיים שלהם, החיים תקופה ארוכה יותר או קצרה יותר. למשל, איזשהו חותם פיזיולוגי בגודל הגוף, או הקצב שבו הם מתרבים וכמה צאצאים הם מעמידים. אז הם ציפו לראות איזה שהם הבדלים לפי הבחירה של אותה אסטרטגיה אבולוציונית. ומה שמעניין במאמר הזה, הספציפי הזה, הוא שיש המון מחקרים והמון מאמרים שיצאו במשך השנים, וחיפשו את הקשר הזה על השאלה של איך נדידה משפיעה על צורת החיים ועל קצב החיים של המין, אבל היו כל מיני תשובות. וכשמסתכלים באופן נקודתי על מין אחד או על מספר מינים, קשה לקבל תמונה שהיא תמונה כוללת. וכאן נכנסת לתמונה האפשרות להסתכל על תמונה גדולה יותר. היכולת לנתח הרבה נתונים והרבה מידע בצורה סטטיסטית, כי במחקר הזה הם עשו מיפוי של 700 מיני ציפורים ו-540 מינים של יונקים. והם בעצם אספו ממאגרים שיש לנו היום לחוקרים, יש הרבה מאוד מאגרים משותפים של מידע, והם אספו את הכמויות הדירות של המידע הזה, והצליחו לעשות השוואה לגבי ההבדלים בין המינים השונים, כי אנחנו מדברים על יצורים נורא מגוונים, יש מגוון של אזורי מחייה, ומגוון תכונות, ומגוון של תכונות פיזיולוגיות. וכאן חשוב להגיד שלנדידה יש השלכות מבחינת היכולת שלך לשרוד. והצפי שלהם היה שבעלי חיים שנודדים יגיעו לבגרות מינית הרבה יותר מהר, כי אם הסיכוי שלך לשרוד הוא קטן, אתה צריך להספיק להתרבות. והם ציפו לראות את ההבדלים האלה במשהו שהם קוראים לו אסטרטגיית חיים או היסטוריית חיים, שזה קצב החיים שדיברנו עליו. ואסטרטגיית חיים או היסטוריית חיים זה מונח מתחום הביולוגיה שקשור לאבולוציה, ולפסיכולוגיה אבולוציונית. ואנחנו אומרים שההתפתחות של המינים תלויה בסביבה ובסיכונים שיש בסביבה. ואם ליצור יש הרבה טורפים בסביבה, והסביבה היא קשה לשרוד בה, הוא יחיה חיים יותר קצרים, וישקיע את כל האמצעים שלו בלהעמיד הרבה צאצאים וכמה שיותר מהר. זו אסטרטגיית חיים או היסטוריית חיים מהירה. אבל אם הסביבה היא נעימה ובטוחה, אז בעל החיים יחיה אולי לאורך זמן יותר ארוך, והוא יעדיף במרכאות להשקיע בהיריון שהוא יותר ארוך, שבו יצא עובר גדול יותר, בעל יותר סיכוי לשרוד. וזאת אסטרטגיית חיים שהיא אסטרטגיית חיים איטית. עכשיו, כמובן שזה לא שחור ולבן, והרבה מאוד בעלי חיים נמצאים איפשהו באמצע, גם בני אדם אפילו נמצאים איפשהו באמצע, כי יש לנו מצד אחד היסטוריית חיים שהיא איטית, כי אנחנו משקיעים בצאצאים שלנו, ויש לנו הריון שהוא ארוך, אבל יש לנו גם מאפיינים של חיים מהירים, כמו היכולת שלנו להיכנס להיריון בתדירות גבוהה יחסית. אבל נחזור לחיות כי זה יותר מעניין. אז מה שהם הגיעו למסקנה, זה שבאמת לבעלי חיים שנודדים, יש קצב חיים מהיר יותר. כלומר, היסטוריית החיים שלהם, או אסטרטגיית החיים שלהם, היא יותר מהירה. הם מעמידים יותר צאצאים, מגיעים לבגרות מינית מוקדם יותר, והם חיים חיים יותר קצרים. כי יש מחיר, הנדידה גובה מחיר. זה זמן, זה אנרגיה, זה סיכון פיזי, וזה כאילו מתאזן עם הפיצוי שמעניקה העלייה בקצב החיים. כי אם אתה מעריד יותר צאצאים מהר יותר, אתה מאזן את הסכנות שגורמות לפגיעה ומוות בגיל יותר צעיר. אז חיים קצרים ככל הנראה תוצאה של מאמץ פיזי מצטבר, או בגלל סיכונים, סיכוני מזג אוויר, ובאמת הם מפתחים בעזרת זה שהם חיים באסטרטגיה מהירה יותר. עכשיו, הם ראו גם הבדלים בגודל הגוף, הם מצאו קשר, הם ראו שיצור שהוא נודד יהיה לפעמים קטן יותר ולפעמים גדול יותר, וזה תלוי לצורה שבה אתה נודד. כי אלה שעפים, כמו ציפורים והטלפים, אז אלה שנודדים יהיו יותר קטנים. כי מאלה שהם לא נודדים. ועבור אלה ששוחים או הולכים, אלה שנודדים הם דווקא יהיו יצורים גדולים יותר. אז זה בעצם ההבדלים העיקריים שהם מצאו, וזה מחקר נורא נורא יפה, כי הוא באמת מצליח להסתכל בתמונת על, על מחקרים שבדרך כלל הסתכלנו עליהם רק ברמת המין הבודד, או היצור הבודד, או קבוצה של מינים.
האם יש, אני מוכרח לשאול, האם יש מין שנדד ואז הפסיק לנדוד? כי אני משער שנדידה זה משהו שהוא לא היה מתחילת...
יפה, אז אנחנו מדברים על אבולוציה, ואבולוציה זה משהו דינמי. והמינים האלה באמת משתנים, ומה שמעניין, קודם כל כן, קיימים מינים שנדדו והסיקו לנדוד, או כאלה שמתחילים לנדוד, וכאן אנחנו מדברים, וחשוב לזכור שזה לא תמונה סטטית, מינים משתנים כל הזמן, ובגלל זה הם מסתכלים על קבוצות של מינים, וגם בתוך קבוצה של מינים יש כאלה שנודדים, ויש כאלה שנשארים, והדברים האלה באמת משתנים, אבל מה שמעניין זה כשאנחנו, וזה אולי החשיבות הגדולה של המאמר הזה, שאם אנחנו מדברים על תקופה שבה הסביבה משתנה, האקלים משתנה, אנחנו גוזלים או משנים את אזורי המחיה של בעלי החיים, ואנחנו בעצם מאלצים אותם, אנחנו עושים איזשהו לחץ אבולוציוני, אנחנו יוצרים לחץ בסביבה, שגורם להם לשנות את האסטרטגיות שלהם. וגם אנחנו רואים שבעלי חיים משנים את האסטרטגיות הנדידה שלהם, זה משהו שקורה סביבנו תוך כדי שהאקלים משתנה, ואנחנו רואים את זה קורה. ולא רק שכן, זה קורה שהם משנים את אסטרטגיות הנדידה, גם עכשיו כשאנחנו רואים את העולם משתנה מול עינינו, אנחנו אולי יכולים להעריך את הסיכוי של מין לשרוד את שינוי האסטרטגיה הזה, כתוצאה ממאפייני קצב החיים שלו. וזה משהו שממש אפשר גם לצפות בו מהצד, אבל אולי אם נבין את זה יותר, נוכל אולי, אני אומרת להתערב, למרות שזה נורא נורא מורכב, אבל כן לנסות לשמר את בעלי החיים ואת המגוון האדיר שנמצא סביבנו.
וואו, טוב, שאלה אישית לסיום, אם היית בעל חיים, היית מעדיפה להיות בעל חיים נודד או לא? אני מיד גם אחשוב על זה בעצמי. נודד?
תמיד.
כן? אוקיי, הפוך, אוקיי. אוקיי. אין לנו יותר זמן להרחיב בעניין הזה, אולי זה גם לא חשוב. תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירא, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
ביי.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים, נעסוק באנתרופולוגיה של הנקה. שלום לי, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
בוא נדבר על האנתרופולוגיה של הנקה.
בדרך כלל לידה של תינוק וככה שאנחנו מכניסים חבר חדש בחברת האדם היא מעוררת שמחה, מחשבות אופטימיות. אפילו בתקופה הזו לנוכח כל חשרת העננים שמתרקמת מעל ראשנו. וככה בדיוק הרגשתי כשרז חסון, שהוא העורך הקבוע של שלושה שיודעים, סיפר לי על הולדת בנו החדש. באמת שמחתי, התרגשתי יחד איתו. ואז התחלתי לחשוב על כל הסיפור הזה של ילדים ואוכל, תינוקות והנקה. ומסתבר שלידה ולהביא צאצאים במאה ה-21, גם בהינתן העוצמה של הממסד הרפואי, ויש מי שיגיד אולי בגלל העוצמה של הממסד הרפואי, היא בכלל לא פשוטה. ובמיוחד סוגיות שקשורות באוכל ובאכלת צאצאים, וזה באמת אחת הבעיות המרכזיות שמלוות הורים בכלל ואימהות במיוחד, עם הגעתה של התינוקת החדשה לעולם. התהליכים של האכלה ובעיות מאוד מורכבות שמלוות תהליך שנראה לכאורה הטבעי מכל, להניק את הילד. מבחינה ביולוגית, הנקה זה תהליך נורא פשוט. הוא אמור להיות אחיד לכל האימהות בכל מקום בעולם. הרפלקס הטבעי של תינוקות הוא מולד, הוא מאפשר להם ללמוד מאוד מהר כיצד אתה מזין את הגוף שלך מהחלב שלהם. היכולת הביולוגית שלהם להזין את הילדים שלה על ידי הנקה לא השתנתה מאז שהאם האנושית הראשונה עשתה את זה לפני אי אלו מאות אלפי שנים. מה שמסתבר שמאוד השתנה זה התחושות שלנו, העמדות שלנו, התובנות שלנו והפעולות ביחס להנקה שידעו ועדיין יודעות שינויים גדולים מאוד.
כי מה? כי זה עניין פוליטי, עניין מסחרי? איזה אינטרסים עוד מעורבים בדבר הזה?
אינטרסים תעשייתיים, אינטרסים רפואיים, מה שאני אקרא לו מדיקליזציה, ואתה יודע, שינויים באופן שבו אנחנו מבינים את הקשר בינינו לבין עבודה, בינינו לבין פריון, וביחס לתפקידה של האישה בעולם בכלל. עכשיו, הנקה, קודם כל היא מובנית ביולוגית. זה דבר, תופעה נורא מתוחכמת. לקראת הלידה, האתרת של השד היא הופכת להיות קהה יותר. התינוק יכול למצוא אותה יותר בקלות. ועוד דבר שמלמד עד כמה הגוף שלנו מורכב ומתוחכם, מסתבר שככל שהתינוק ינק יותר, שזמני ההנקה יהיו ארוכים יותר, שיהיו פחות הפסקות, ככה ייווצר אצל האם יותר חלב ובאיכות יותר גבוהה. אם נאפשר לתינוק הנקה טבעית בלתי מופרט, התזונה שלו תהיה מיטבית, ואגב איתה גם הסיכון למחלות וזיהומים. כי חלב האם מכיל את כל מה שהוא צריך. אבל בדיוק כמו ששאלת, הנקה היא גם מובנית תרבותית, היא מובנית כלכלית. ולכן היחס להנקה ידע לאורך ההיסטוריה האנושית שינויים אדירים. עכשיו, לחלק מההשלכות האלה, לחלק מהשינויים היו השלכות מרחיקות לכת על הבריאות של תינוקות, ובוודאי ובוודאי על הבריאות הנפשית והגופנית של אמהות. תראה, כבר במצרים הקדמונית ידעו את חשיבותה של ההנקה, והם דיברו על 3 שנים. גם ביהדות, הנקה ארוכה מומלצת, וככה אני מצטט מהגמרא, תנו רבנן, יונק תינוק והולך עד 24 חודש, כ"ד חודש, ומכאן והלך כיונק שקץ. רבי יהושע אומר, אפילו 4 ו-5 שנים. האיורבדה, שזה התפיסה של ידע החיים הארוכים, שהמקור שלה זה הבודיזם ההודי, דיברה על 2, באימפריה הביזנטית היו 2, גם הקוראן מציין 2 כזמן מומלץ. נכון, לא תמיד היה הכל כל כך פשוט, ובנסיבות מסוימות, אגב, בעיקר שהתאים לנשים מהמעמדות העליונים, היו דרכים אחרות להכיל ילדים, מצאו מנקת. אנחנו יודעים למשל באירופה של ימי הביניים שתינוקות שלא קיבלו חלב אם מכל מיני סיבות, היו נותנים להם חלב פרה או חלב עז מאיזה מין מכשיר כזה שמדמה את השד שלהם. זה נכון שלנשים היה אפשרות להכיל תינוקות בצורה אחרת, אבל באופן כללי לאורך ההיסטוריה האנושית זה היה חריג. אבל השינויים הדרמטיים ביחס להנקה וכמו ששאלת בתהליכי ההבניה התרבותית, קשורים במה שהתרחש בעקבות המהפכה התעשייתית. כי מה שמתרחש שם, אנחנו מתחילים לשנות את היחס שלנו לאיך אנחנו מסתכלים על עבודה. החשיבות העצומה הזאת שאנחנו מסתכלים על הפריון בעבודה, במקביל ההתעצמות של תעשיית המזון, הכוח האדיר שיש לה, ותהליכי מדיקליזציה, שתכף אני אסביר מה זה, שמתלווים לעליית המדע הרציונלי. עכשיו, מי שאולי אשם בכל הסיפור זה רנה דקארט. רנה דקארט, פילוסוף, מדבר איתנו על הבחנה דואלית בין גוף לנפש. והרעיון הזה נכנס לתוך הפרויקט המדעי, ובאמת, אתה שם לב שבפרויקט המדעי גוף האדם מתחילים להסתכל עליו כמו למכונה. ואז אין נפש, ואפשר בעזרת הרפואה והרפואה בלבד לתקן אותנו. התהליך הזה מקבל את השם מדיקליזציה. מה זה אומר? זה אומר שהגדרות ותופעות של מצבים שעד אז חשבת עליהם שהם חברתיים, תרבותיים, דתיים, הופכים להיות מחלות והפרעות שניתן לטפל בהם, לנתח אותם, בוודאי גם למנוע אותם על ידי הממסד הרפואי. עכשיו, התהליך הזה נתן לרופאים המון כוח. הם פתאום הופכים להיות אחראים לתהליכים שעד אז החברות לא נתנו להם להשפיע עליהם. והמהלך הזה היה עוין במיוחד, אני אומר את זה שוב, עוין במיוחד לגוף האישה. למה? כי הגוף הנשי נתפס חריג, לא מושלם, כזה שצריך לתקן אותו, בטח צריך לסייע לו. ובמהלך הזה הלידה שהייתה הנחלה של נשים והתרחשה בעיקר בתוך הבית, עוברת לתוך בתי החולים. ובתי חולים נשלטים על ידי גברים. המעבר הזה עשה שמות לתהליך הטבעי הזה שבו התחלנו, להנקה. ככל שעלו כמות הנשים שילדו בבתי חולים, היה צורך טכני להפריד בין האימהות לתינוק שלהם, ולהעניק בשעות שלא התאימו לתינוק או לאימא, הם התאימו לסדרי העבודה במוסד. עכשיו, באופן הזה ההנקה הופכת לפעולה מכנית, ואז מתחילים להתערב בשעות ההנקה, בהפסקות בין ההנקה אחת לשנייה, והדבר הזה הוביל לירידה משמעותית באיכות החלב, בכלל בכמות החלב אצל אימהות. עכשיו, בעבר, התופעה כזאת הייתה נותרת ללא פתרון, אבל עכשיו יש לנו את התעשייה, והתעשייה מתגייסת ומייצרת את התחליפים לחלב אם. ואז מתחילות למעשה שתי תרבויות הנקה. אחת, תרבות שאני קורא לה תרבות הבקבוק, שהיא קפיטליסטית תעשייתית, ואחת, תרבות הנקה טבעית. עכשיו, ככל שהכלכלה הקפיטליסטית במערב צומחת, אז היא גם מובילה לשינויים תרבותיים באופן שבו אנחנו מסתכלים למשל על פריון ונשים. הם מאוד סבלו מזה משום שהתחיל לחץ הולך וגדל, תחזרו מהר לעבודה. ואז יוצרים להם את אבקת הקסמים הזאת. ומראשית המאה ה-20 אפשר לזהות ירידה דרמטית בזמני הנקה ולפעמים בזניחה מוחלטת של הנקה טבעית. בחלק ממדינות המערב מדווחים בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20 על משהו כמו 50% מהאנשים שוויתרו על הנקה לטובת התחליפים. הדבר הזה רק התגבר אחרי מלחמת העולם השנייה. יש מדינות שמדווחות על כך ש-25% מהאנשים בלבד העניקו. זאת אומרת, כולם עברו לבקבוק. עכשיו, הממסד הרפואי המאוד גברי חיבק פה את התעשייה של המזון ומקדם שיח שהוא נורא מכניסטי. הוא שיח מכניסטי בעיקר ביחס לגוף של האנשים, והוא מסייע למסחור של ההנקה. זאת אומרת, המעבר לתחליפי חלב. וההשלכות הנפשיות, הבריאותיות, על נשים ותינוקות, גם בטווח הארוך, גם בטווח הקצר, לא, אף אחד לא בדק אותם. למה לא? כי מי ששלט בחזית המחקר והתעשייה היו גברים. וכאן לתוך הוואקום הזה התחילו להיכנס אנתרופולוגיות וגם רופאות, שהן מתחילות להכניס שוב את לשיח את הגישה הטבעית. אני מציין אחת בלבד שהיא באמת מאוד מאוד מרכזית, מרגרט מיד, אנתרופולוגית שהיא מהמפורסמות שיש במאה ה-20, היא מסתכלת על תהליכי התבגרות והפיכתן של נערות לנשים בסמואה. וזה נתן לה אפשרות לעשות השוואה בין התרבות ההנקה שמקובלת שם לתרבות הבקבוק שמשתלטת על מעמד הביניים האמריקאי. דוקטור בשם סיסילי וויליאמס כבר ב-1939 קוראת להאכלת ילדים בתחליפי חלב רצח, והיא כותבת ככה בנאום שמאוד מפורסם שהיא נשאה שם: תעמולה מתאה על הזנת תינוקות צריכה להיענש כמו כל פשע. המיטות האלה, המוות שאני כבר מזהה במחקר כתוצאה מהזנה לקויה, צריכות להיחשב כרצח. עכשיו, התודעה הזאת מתחילה לחלחל, אבל נשים היה להם קשה מאוד להתמודד עם הדבר, ולאט לאט באמת אפשר לזהות את השינויים של מגמות של חזרה למהלך הטבעי, שתופעות שליליות שנלוו לתחליפי מזון, בעיקר אגב באוכלוסיות חלשות, הובילו למוות של ילודים. אנחנו עוד בישראל זוכרים את הסיפור של רמדיה. ואני ככה מסכם את העניין ואומר שהנקה היא פעולה מאוד מורכבת בין אם לתינוק, אבל לא רק בינן לבינן, בינה לבין המשפחה, בינה לבין הקהילה, בינה לבין מקום העבודה שלה ובחברה בכלל. הנקה היא תופעה נזילה מאוד, גם ברמה המטאפורית וגם ברמה המעשית. וכמו פעולות אחרות שקשורות באוכל, אי אפשר להפריד אותה מהבניות חברתיות, תרבותיות, שמבטאות יותר מכל את השינויים בנו, במחשבה שלנו באשר ליחסים בינינו למזון שלנו ובינינו לבין החברה שאנחנו חיים בה ובין החברה שאנחנו חיים בה לתעשייה, לרפואה. עכשיו, מחקרים רבים כבר הראו כי המהלך המתועס הזה של ההנקה הוביל נשים רבות למצוקה, לתחושות תסכול שלוו כמו פעמים רבות גם בחששות, באי ידיעה. ומי שהיה אחראי ישיר לדבר הזה זה התעשייה, זה תרבות בתי החולים, ומה שקראתי לו המדיקליזציה של העניין. עכשיו, כדי להתגבר על הסיטואציה הזאת, ובעצם לאפשר לנשים לקבל מחדש חזקה על הגוף שלהם, על היכולת שלהם ועל הזכות שלהם להעניק, צריך לחצות המון אתגרים. כמו בתחומי אוכל אחרים, המהלך הזה יחייב מאמץ קולקטיבי לשפר את התנאים הפוליטיים, הכלכליים, התרבותיים, החברתיים, שיאפשרו לנשים להעניק בבטחה, ובמקביל לחברה להמשיך ולקבל ולכבד כל החלטה שאישה פרטית לגופה תחליט ביחס לתופעה הזאת.
שמע, זו דרכך המאוד מיוחדת לומר לעורך התוכנית מזל טוב על הולדת.
נכון, ותדע לך שנורא התרגשתי. כשהוא סיפר לי, זה ממש ריגש אותי ונורא שימח אותי, ומיד התחלתי לחשוב על כל הבעיות שיש עם זה. כי ככה אנחנו עושים האקדמיים.
כפי שסיימת ואמרת, זה באמת עניין של החלטה של מי שעושה את זה. האימהות צריכות להחליט עם עצמן כמובן, ללמוד קצת, להבין, וצריכות להחליט. שוב, זו דעתי, אבל...
לא, אני לגמרי איתך. זה פררוגטיבה נשית, אבל תראה כיצד החברה, כמו במקרים אחרים של אוכל, מבססת את העניין הזה.
לגמרי. טוב, תודה לך על הדברים. פרופסור נמרוד לוד, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה דודו, ומזל טוב.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר. האורחות שלנו הן אלכסנדר לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לנדב נוימן וליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר כאן בכאן תרבות בשבע בערב וגם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, ומחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.